שלום וברכה, אנחנו נלמד בשעה הזאת ובימים האלה את הספר הקדוש מסילת ישר מאת רמח"ל, רבנו משה חיים פלוצת. אנחנו לומדים את הספר הזה מכמה סיבות. קודם כל מפני התחום שבו עוסק הספר. מהו התחום? אולי מישהו יודע? מוסר, כל הכבוד. יש למישהו הגדרה של מה זה מוסר? מסר? דווקא זה לא השורש, כי המם זה לא חלק אינטגרלי של השורש.
מוסר זה תורה, יסורים.
מוסר זה תורה? אתה עושה את זה כדי להרגיז אותי? לא, אני שואל אם אתה עושה את זה כדי להרגיז אותי. אחרי כל השנים שאתה לומד פה, אתה נותן תשובות כאלה.
שון
לייסר, זה נכון. שוט, אתה תגיד, אבל זה נמשון לייסר, זה נכון. אבל, טוב, אנחנו צריכים לדון על מה שאתה מזהה בין מוסר לבין תורה, זה לא כל כך. פשוט ניתן לכם הגדרה פשוטה שתשמש אותנו במהלך הלימוד. מוסר זה חוכמת הטוב והרע. זאת השאלה הנדונה בספר הזה.
זו שאלה נכבדה.
ולכן מן הראוי ללמוד את הספר הזה. שתיים, מדוע דווקא הספר הזה ולא ספרים אחרים שנכתבו בנושא הזה? מכמה סיבות. סיבה ראשונה, מפני שהוא מסודר מאוד, להפליא. כלומר, זה אחד הספרים המדהימים ביותר שנכתבו בתחום הזה מבחינת הסדרנות והדיוק. כמעט, ואין פה אפילו חצי מילה מיותרת. כלומר, שאתה רואה שרמח"ל כתב את הדברים האלה, אתה מתפלא. אחרי שלומדים את מסילת ישרים, שואלים את עצמנו איך אפשר היה בכלל לכתוב אחר. ג', הענקיות של האדם הזה, רמח"ל. רמח"ל כתב קצת ספרים, סך הכל 84 ספרים. גמר אבינר. אבל הרמח"ל כתב משהו כמו 84 ספרים. מתוכם הגיעו לידינו רק 40 ומשהו. כלומר, חלק גדול הלך לאיבוד, אבל 40 ספרים זה גם משהו. הספר הזה הפך להיות הספר הקלאסי בישיבות ללימוד מוסר. לא תמיד לומדים אותו. כלומר, ברוב הישיבות, לצערנו הרב, קוראים אותו. כלומר, קוראים את מסילת ישרים, מתפללים מסילת ישרים, מזמרים מסילת ישרים, אבל ללמוד, לראות את הספר הזה כספר לימודי, הדבר הזה קצת נשכח, ואפשר לטעות בהבנת כוונתו של המחבר. יש כמה טעויות גסות שנעשו בהבנת המסילת ישרים במשך הדורות, והדבר הזה נותן את אותותיו המזיקים בישיבות. לכן אנחנו צריכים גם ללמוד את הספר הזה ולהינצל מן המכשולים שבו. ייתכן שהספר הזה איננו מסביר את הכל בתחום המוסר, אבל הוא בסיס טוב לכל ההרחבות. אני רוצה לציין עוד נקודה אחרונה. רמח"ל, המחבר, היה גם יהודי בעל רוח הקודש, שזה בכל זאת מוסיף הרבה לערך של הדברים שהוא אומר. עד כאן ברור? יש שאלות? אין שאלות, אז נמשיך. לא, אתה מתכוון לרבי שמואל דוד לוצאטו, שאומנם קראו גם כן, קראו לו לוצאטו, אבל אין לו שום קשר עם רמח"ל. רמח"ל חי לפני 250 שנה, ואילו שד"ל, שמואל דוד לוצאטו, חי לפני 150 שנה. אז יש 100 שנה הפרש ביניהם, והם אפילו לא מאותה משפחה. אף על פי ששניהם מאיטליה, ושניהם מהעיר פדובה שבאיטליה. בסדר? עוד שאלות? טוב, אז תוציאו דפים, יש בוחן. זה לא ממש ככה, אבל אני מבלבל את המוח לאנשים. אם הדברים לא ברורים, מישהו עושה כאילו הכל ברור, ואני יודע שהוא היה בשיעור, והוא לא זוכר, אני יורד עליו, אין מה לעשות. טוב. אנחנו היום נעסוק בעמוד הראשון של הספר. נא לפתוח. אני רואה שאף אחד לא פותח בעמוד הראשון. אין ספרים? לא, זה לא העמוד הראשון. יפה, זה העמוד הראשון. כן, מה? בדרך כלל במכון יש כמות אדירה של ספרים כאלה. יש במכון הרבה. אם רוצים, אפשר גם לערוך פנייה מרוכזת. מה שזה? מה? אז אתה אומר שזה לא מספיק. טוב, אז צריך לקנות. תקנו. אז אני מציע, פשוט שמי שאין לו, שילך לעבוד שעתיים, ירוויח כסף, ואז יוכל גם לקנות את הספר. טוב, הבה נקרא את העמוד הראשון. זה לא העמוד הראשון, אופר. יפה. אני קורא כאן את המילים הראשונות, והן לא פשוטות בכלל להבנה. ספר מסילת ישרים, כולל ענייני מוסר ויראת השם. או במהדורה הראשונה, מה שיש לך שם, כתוב כולל כל ענייני מוסר ועבודת השם. כן, במהדורות המאוחרות השמיטו את המילה כל, אבל במקור היה כתוב כולל כל ענייני מוסר ועבודת השם במהדורת אמסטרדם שנת תפקוף. מה זה תפקוף? 1740. יפה. זה בזמן חייו של הרמח"ל. הרמח"ל חי כמה זמן? 43 שנים. לא יותר ברור, משהו כמו 43 שנה הוא חי. לא הרבה. טוב, אז מה זה כולל כל ענייני מוסר ויראת השם? אז אנחנו נתחיל בשורה התחתונה. מה זה כולל כל ענייני מוסר ויראת השם? אני מבין פה מהדברים שיש פה שני נושאים הנלמדים. האחד זה מוסר, השני יראת השם. מה ההבדל בין מוסר ויראת השם? במיוחד שהרבה פעמים אנחנו רואים שהמילים האלה מתחלפות. למשל, בספר משלי, הביטוי המצוי זה מוסר, בספר תהילים, הביטוי המצוי זה יראת השם. לכו בנים שמעו לי, יראת השם על המתכם. או בספר משלי, שמע בני מוסר אביך, ועל תיטוש תורת אמך. וכן, אנחנו רואים שיש הפרש בין מוסר לבין יראת השם. אז בואו נתבונן קצת. אמרנו, מוסר, נתתי הגדרה לפני כן, חוכמת הטוב והרע. יראת השם, זה גם חוכמת הטוב והרע. אבל יש איזה הבדל, אם אתה רוצה להגיד משהו?
מי כתב את זה?
רמח"ל.
רמח"ל כתב מסילת ישרים כולל...
ספר מסילת ישרים כולל ענייני מוסר, כל ענייני מוסר ויראת השם.
הוא כתב את זה?
הוא כתב את זה.
הוא כתב מעט...
אם זה חכם הנעלה לו, הוא לא כתב. עד כדי כך לא נגזיר. בסדר? עכשיו, וגם אם זה לא היה הוא, אז מה? אז מי שכתב לי רוצה להבין אותו. אתה צודק, אבל בכל זאת. אנשים שהדפיסו את זה באמסטרדם לא היו אנשים קטנים, היו אנשים גדולים. אז בואו שוב נתבונן בדבר. כולל כל ענייני מוסר ויראת השם. יש איזשהו יסוד שמבדיל בין שני הביטויים. מה בולט? מה אין במילה מוסר? השם. ביראת השם יש, השם. אז כאן אנחנו נוגעים בשאלה חשובה, והיא מהי המוטיבציה למוסר? כלומר, מדוע אני רוצה להיות טוב ולא רע? מה אני משיג מזה? יש לכם אולי תשובה?
מידות.
מידות, בסדר. אז השאלה היא, למה אני רוצה מידות? למה אני רוצה מידות טוב? עושר, אתה אומר. להידבק בשם, מה אתה? מצפון פנימי. חוד בהרמוניה. הלאה?
זה טבעי
ככה. מה עוד? האלוהים עשה את האדם ישר. טוב, אני אחלק את התשובות שנתתם לשתי קבוצות. חלק מהתשובות שנתתם באות להסביר שהאדם הוא שלם כשהוא טוב. הוא שלם כאדם. חלק מהתשובות שנתתם זה משהו אחר. שככה האדם עשוי כפי שהשם רוצה שהוא יהיה. כלומר, המוטיבציה הראשונה היא מוטיבציה אנושית, המוטיבציה השנייה היא אלוהית. והשאלה היא באמת מה אני יכול להשיג על ידי המוסר. למשל, אדם שלא מאמין יכול להיות מוסרי. זאת אומרת, יכול לומר, אינני אדם שלם כל זמן שאינני מוסרי. זה מה שנקרא מוסר. יש מטרה אחרת למוסר, והיא דבקות אלוהית. על ידי שאני מוסרי, אני מדמה לדרכיו של הקדוש ברוך הוא, וזה כמובן שייך רק למאמינים. בסדר? ושתי מוטיבציות קיימות, שתיהן לגיטימיות. שאלה, במה מתחילים? מתחילים במוסר או ביראת השם? מוסר, נכון? זאת אומרת, אם אדם לא קנה לעצמו מה שנקרא מוסר טבעי תחילה, אם הוא יבנה את ההתנהגות המוסרית שלו רק על פי השיקול של יראת השם, הוא עשוי להתעוות. כלומר, בלי מוסר אנושי טבעי פשוט, יראת השם יכולה לקלקל את האדם. יש את חוכמה, וממש מתחילים בחוכמה. אבל ממש צריך להתחיל בחוכמה. יש עוד דברים לפניכם. למשל, תגיד, ילד רוצה לאכול, דייסה. אתה אומר, לא, קודם כל חוכמה. יש לו לא לאכול, אחרי זה נדבר על חוכמה. כן? למה דווקא? לא, אני עכשיו הסברתי, אני לא מבין אותך. אנחנו עכשיו הסברנו מה ההבדל בין מוסר ליראת השם. מה אני הסברתי? לא מה אתה חשבת בזמן שדיברתי. מה אני הסברתי? לא אמרתי חוכמה. אמרתי שמוסר זה התנהגות מוסרית שהמניע שלה זה להיות אדם שלם, ואילו יראת השם זאת התנהגות מוסרית שהמניע שלה זה להידבק בשם. כלומר, האחד אנושי, השני אלוהי. בסדר? יש הרבה דברים. מידות, כן, מידות. כלומר, בדרך כלל, זה לא רק זה, אבל בדרך כלל מידות. זאת אומרת, יש, כלומר, יש אצל האדם הישר, זה לא פשוט להיות אדם ישר, אבל זה אוניברסלי, בכל העולם כולו, יודעים שיש דברים שנחשבים כטובים, דברים הרשבים כרעים. וזה כמובן ללא שום קשר עם תורה. עד עכשיו, לכן אני ירדתי עליך לפניך. כן? מוסר זה תחום אחר מהתחום שאנחנו רגילים ללמוד בבית המדרש, שהוא תורה. בסדר? כן. זה כבר שאלה של הגדרה. אתה צודק שכל אחד נותן הגדרות אחרות. כלומר, יש פה איזושהי בעיה שיש יש בתרבות מסוימת דבר מסוים נחשב למוסרי, בתרבות אחרת לא. אבל אף על פי כן יש קווים כוללים, איזה מין ערכים כוללים של האנושות, שנוכל לקרוא להם המוסר הטבעי. בסדר?
זה לא נכון לומר שבלי התורה אין מוסר.
הייתי אומר שזה שטות לומר שבלי תורה אין מוסר. הייתי אומר אולי הפוך, בלי מוסר אין תורה. כלומר, התנאי הראשוני כדי לעסוק בתורה, זה שהאדם ראשית כל אימץ לעצמו את המוסר הטבעי. אחרי שאימץ לעצמו את המוסר הטבעי, הוא צריך לעבור ליראת שמיים, ורק אחרי שני השלבים האלה, הוא רשאי ללמוד תורה. בואו, אבל נתאר לעצמנו שהייתה תורה ללא מוסר. מה הייתה התוצאה? מפלצת. וזה קורה, אני מכיר את דברים כאלה. יש יצירות מפלצתיות של חוכמת התורה, של ידיעת התורה וקיום מצוותיה, ללא מוסריות טבעית קודמת, וזו קטסטרופה. מובן? כן. זאת שאלה יפה. למה התורה מצווה על ערכי מוסר? אם אפשר, אם בעצם זה תנאי ללימוד תורה, אז למה יש מוסר של תורה, נכון? כן. דרך ארץ קדמה לתורה. אתה צודק. אז השאלה של טל זה ככה. מדוע, אם דרך ארץ קדמה לתורה, מדוע יש בתורה דרך ארץ? זה מה שהוא שואל. כן. אתה רוצה תשובה? זה משנה במסכת אבות, השאלה שלך. אם אין תורה, אין דרך ארץ. ואם אין דרך ארץ, אין תורה. יש משנה כזאת. זה א' סותר את מה שאני אמרתי, ב' זה סותר את עצמו. כי אני שואל, אם אין דרך ארץ, אין תורה, אז במה צריך להתחיל? בדרך ארץ. אמרה, אם אין תורה, אין דרך ארץ, אז צריך להתחיל בתורה. אז במה אני אתחיל? שני ביחד, אני לא אתחיל שום דבר אם כך, מה?
זה לא
חזק מדי, זאת אומרת, אתה אומר בעצם שיש שלוש מדרגות, ובזה אתה פותר את הבעיה. כלומר, אם אין דרך ארץ כלל אנושי, טבעי, אין תורה. אם אין תורה, אין דרך ארץ על פי תורה. כלומר, יש מדרגה יותר עליונה, וזאת התשובה לשאלתך. אחרי שהאדם זכה לדרך ארץ, ומתוך כך לתורה, הוא זוכה למדרגה שלישית של הדרך, של של ההכרה שלו, זה דרך ארץ עליון. בסדר? וזה המוסר על פי תורה שמצאת בתורה. למשל, כשהתורה אומרת לא תרצח, האם לפני שבני ישראל שמעו את לא תרצח, הם לא ראו בעיה ברציחה? זאת השאלה, מה אתה אומר? ודאי שראו בזה בעיה. זאת אומרת, זה שלא צריך להרוג את חברו, היה דבר המופנם אצל בני ישראל, עוד בטרם שמעו מפי הגבורה שאסור לרצוח. אז מה חידש הקדוש ברוך הוא? הרי ידענו מראש לא תרצח. מה הוספת לנו?
לא תרצח בגלל שאמרתי.
לא תרצח בגלל שאמרתי. ומה זה משנה?
משנה. כמו שהיום מתחיל רוצחים מוזרים.
לא, בסדר. גם בהלכה אתה יכול להיות.
רגע. בגלל שהוא אמר לי לא לרצוח.
אבל גם על זה יכול להיות ויכוח. האם לפי ההלכה הפלה תהיה רצח או לא. זאת אומרת, זה לא משנה הרבה. הנקודה היא פה, לא... ואז מה זה משנה?
אם זה נתון לפרשניות...
אז מה אם זה נתון? גם צו אלוהי נתון לפרשניות. אתה לא למדת הלכה מימיך? והלכה זה אומר ככה, זה אומר ככה, הרב הוא אומר זה מותר, השני אומר זה אסור. זה לא בגלל שזה אלוהי שזה לא ניתן לפרשנות. מצטער. אני שואל מה זה משנה? בכל מקרה אני מוסרי. הרי אני לפני כן לא רצחתי, וגם עכשיו אני לא רוצח. מה ההבדל? כן?
אולי זה הופך למוסר ליותר עליון, ליותר טהור.
מה נוסף לו?
אם אתה מתמסר לדבר שכאילו מישהו אחר נתן לך, אתה מתמסר לזה, אז אתה מוכל יותר
אילאי, יותר בדרך, אבל לא, כן, מה אתה אומר? מה שאין כן, אם זה הקדוש ברוך הוא אומר, אתה אומר שאני לא אעבור על דבריו. זאת אומרת, אתה אומר, מי שמאמין שהשם נתן לו מצווה, הוא לא יעבור עליה. ככה אתה אומר. האם אתה מכיר את המושג העברי יצר הרע? יצר הרע, מה? נו, אז מה, אני לא אעבור על זה? אני לא מבין, אבל אם הוא קיבל את זה כערך מוסרי, שלא לרצוח, אז מה זה משנה אם זה לא השם אמר? הייתי אומר יותר מזה. הקדוש ברוך הוא לא אמר לא תרצח כל זמן שבני אדם לא הבינו מעצמם את זה. כן, מה אתה אומר? אבל, אז אני שואל מה זה משנה? זה בדיוק, אתה חוזר על השאלה שלך. זה לא נכון. אני מכיר הרבה אנשים שמאמינים שניתנו להם מצוות התורה והם עוברים עליהם כי יש יצר הרע. כן? זה הנקודה.
כן?
זה לא מדויק מה שאתה אמרת בדבר שני, אבל אני לא יודע איך עשה. אבל הנקודה הראשונה שהזכרת זה בעצם מה שאני כל הזמן חיכיתי לשמוע, או שרציתי בעצמי לומר, אלמלא שאתם כל הזמן מרים את היד. אם יש לא תרצח בתור ציווי, זה צינור לדבקות אלוהית. זה מה שזה מוסיף. לא שלפני כן, אם האדם לא רצח, אז הוא השיג את שלמותו האנושית כאדם. דבקות אלוהית הוא לא השיג בזה. כן? כלומר, יש הבדל בין מעשה שנותן שלמות סופית למעשה המקנה שלמות אינסופית. זה כל ההבדל. בסדר? אבל ברור, אני מקווה שזה אני מקווה שזה ברור, כל מה שזה לא ברור, זה בעיה, שהצו של המוסר קודם לדבר השם. יותר מזה, התורה לא ניתנה לבני אדם כל זמן שהם לא השיגו מדרגה מינימלית של הכרה מוסרית. מובן? דרך ארץ קדמה לתורה. אז כלומר, אם נשאל את עצמנו, מניין לנו שהטוב הוא טוב, אני לא יודע עוד איזה תשובה אני אתן, אבל ברור שזה לא בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר. הדתיים יש להם פיתוי כזה, לומר את השטות הזאת, שמה שמוסרי זה מה שהשם אמר. אם השם לא אמר, זה לא מוסר. זה טעות חמורה. הלא, התורה בעצמה אומרת שהיא לא ניתנה אלא למי שכבר קנה לעצמו מידות מוסריות מסוימות. כן, על פי העיקרון, מה שהזכרת, דרך ארץ קדמה לתורה. זאת אומרת, מה זה קדמה? היסטורית זה כך. כן? התורה ניתנה בשנת 2448. אז מה עשה העולם במשך 2448 שנה ללא תורה? קנה את היסוד המאפשר את קבלת התורה. אלמלא אותם 2000 שנה, 2500 שנה, אי אפשר היה שהתורה תינתן. מובן? כן. אה? למה? יש היגיון גדול מאוד בעקדה. היגיון מוסרי גדול מאוד בעקדה. רגע, רגע, מה זה עקדת יצחק? עקדת יצחק זה מידת הדין. מה אומרת מידת הדין? שמה שאתה מקבל, אתה צריך לשלם עליו את המחיר. שאם לא כן, אתה אוכל חינם. נכון? אז מה שאני קיבלתי, אני צריך לשלם. קיבלתי את עצמי. מה המחיר של עצמי? רגע, אני שואל לך, מה המחיר של עצמי? עצמי. לכן אין דבר יותר הגיוני מאשר עקדת יצחק. הקושיה הגדולה זה למה לא לשחוט אותו. לא, לכן אני אומר, לכן כתוב והאלוהים ניסה את אברהם, לא כתוב והאלוהים ניסה את יצחק. כי עבור יצחק זה לא היה ניסיון, כי זה היה מובן מאליו. מובן? כי אתה לא מגיע למדרגה המוסרית של יצחק. אז צריך להבין שההכרה המביאה את יצחק להישחט על גבי המזבח היא הכרה מוסרית, לא ביטול המוסריות שלו. השאלה היא, מה הוא הבין כשהקדוש ברוך הוא אמר לו לא לעשות את זה? למה הקדוש ברוך הוא אמר לו? על זה יש לי קושיה. יש לי גם תירוץ על זה, אבל קודם כל, צריך להבין שזה לא מובן, שזה לא פשוט. ואין שהמלאך אומר לאברהם, אל תשלח ידך אל הנער, לאברהם היו קושיות על זה, הגמרא מביאה שהיו לו קושיות על זה. והראיה שבהמשך כתוב, ואל תעש לו מאומה. מה זה אל תעש לו מאומה? שאברהם אמר, בסדר, אני לא ארוג אותו, אבל אולי אפשר לעשות משהו בכל זאת. מה? כן, אבל יש הבדל בין האופן של עובדי המולך לבין עקדת יצחק, זה בכלל לא אותו דבר. זה פעם, אולי נעסוק בזה, אני חושב שלמדנו פה ספר בראשית, גם אז היה מה שנקרא דרך ארץ. הרי התורה לא ניתנה כל זמן שהאנושות לא הגיעה לאיזושהי רמה, יש גמרא מפורשת. ראוי היה יעקב אבינו שתינתן תורה על ידו, אלא שלא היה דורו ראוי לכך. שאלה, מי הוא דורו של יעקב? מה? הבנים, אז זה הדור הבא. מה? עשיו. מי עוד? מי עוד? כל האנושות. לא, הוא היה ראוי דווקא. לא, אני שואל, אני חוזר למשפט, המשפט של הגמרא הזה, ראוי היה יעקב אבינו שתינתן תורה על ידו, אלא שלא היה דורו זכאי לך. אז בוודאי שזה לא הוא. אז מי זה? האנושות. זאת אומרת, יש איזשהו עיקור בהתפתחות של האנושות שמונע מישראל לקבל את התורה. זה סימן שבימי משה רבנו, כשניתנה התורה, היה הדור ראוי. איזה דור? הגויים. ודאי, אם אנחנו אומרים שלא היה דורו של יעקב ראוי, והיה כוונה לגויים, אז כשניתנה תורה לישראל בימי משה, סימן שמי היה ראוי לזה? הגויים היו ראויים לזה שהתורה תינתן לישראל. כלומר, אנחנו מדברים במדרגה של התפתחות תרבותית כזאת, המאפשרת את מתן התורה לאנושות ולישראל, בזכות האנושות. אנחנו אומרים את זה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אז אם הגויים זה סתם זבל, אז תגיד, אשר בחר בנו מכל הג'וקים, מה המעלה? זאת לא מעלה. אם אתה אומר, בחר בנו מכל העמים, סימן שיש מעלה בעמים. ובחר בנו מתוכם, מתוכיות האנושות, ונתן לנו את תורתו. מובן? מה? מה לא? מה לא מובן? לא הבנתי. לא, לא ניתן לגוי, ניתן לנו. לא? ראוי היה יעקב אבינו שתינתן תורה על ידו למי? לא. לבניו. אבל לא היה דורו, כלומר הגויים, זכאי לך. כי למה ניתנת תורה לישראל? מפני מה ניתנת תורה לישראל? לשם תיקון העולם. אם העולם לא ראו בזה, אז חבל לתת את התורה לישראל. וזה לא יעזור. כן?
לא,
זה התורה. אז זהו, זה בדיוק, אתה רואה שחזל הבינו הפוך ממך. הם לא חשבו שהתורה עושה את האדם מוסרי. אדם שאיננו מוסרי, תורה לא תהפוך אותו למוסרי. זה גמרא מפורשת, תסלחו לי, רגע. זכה, יש ביטוי כזה, זכה נעשית לו, זה גמרא בקידושין, זכה נעשית לו, שם חיים. לא זכה, נעשית לו, שם המוות. זכה על ידי מה? לא יכול להיות. כי אנחנו אומרים, אם הוא זכה לפני כן, אז כשהוא מקבל תורה, היא נעשית לו שם חיים. סימן שזה לא על ידי תורה שהוא זכה. אלא הוא זכה, הגנה שזיקח את עצמו מקודם. כלומר, אם לפני כן זכה, כלומר שהוא היה מוסרי, אז כשהוא לומד תורה, התורה נעשית לו שם חיים. כי התורה זה כמו מים. מים זה מגדל את הזרע. הזרע, אבל המים לא משנים את המבנה הגנטי של הגרעין. אז זה בדיוק העניין. אם זכה, אז התורה מגדילה את מה שיש. אתה כבר מוסרי, אתה לומד תורה, אתה עוד יותר מוסרי. לא זכה, הוא אדם מקולקל, והוא לומד תורה, התורה מגדילה את הקלקול. תורה לא תעשה אותו יותר טוב. טעות חמורה. איך הוא יהיה מוסרי? הוא ילמד את חוכמת המוסר. ואת זה לא לומדים מן התורה. מאיפה לומדים? זה, יש הרבה... או למשל, להביא לכם עוד הלכה. איפה לומדים? זה בשביל זה, זה מסיעת ישרים, זה לא סתם. אבל מסיעת ישרים זה לא תורה. אני כעניין. עכשיו בואו... ספר בראשית, הוא נקרא ספר הישר, אתה צודק. נו, אז מה? קשה מאוד ללמוד מוסר משם. אני אקרא גם למה. כלומר, כי אם אתה לא יודע איך ללמוד ספר בראשית, אתה לא תדע איך להיות מוסרי. זאת אומרת, אני אדגים את הדבר. תארו לעצמכם אדם שלא מבין בחוש טבעי שלשון הרע זה רע. הוא אומר, לי אין שום בעיה לדבר לשון הרע. אז למה אתה לא מדבר? כי זה אסור בהלכה, מה אפשר לעשות? ההלכה אסרה זה באמת דבר לא מובן, אני מת לספר לשון הרע, אבל ההלכה אוסרת, אז אני לא מדבר. ומה יעשה אדם שכזה, כשהוא מתחיל ללמוד את ספר חפץ חיים, שהוא הלכות לשון הרע? האם זה יעשה אותו יותר טוב או לא? אני אקרא מה שיקרה. האם אסור לדבר לשון הרע או לא? לא נכון. לפעמים זה אסור, לפעמים זה מותר, לפעמים זה מצווה. כמו כל דבר. כן, זה כמו שתגיד, האם אסור להרוג או לא? תלו? לפעמים זה אסור, לפעמים זה מותר, לפעמים זה מצווה. כל דבר, נכון? אז אם כן, בספר חפץ חיים, שהוא ספר שנכתב על ידי אדם גדול, כדי שאנשים לא ידברו לשון הרע, יש פירוט מדוקדק של כל המקרים. מתי זה מותר, מתי זה אסור, מתי זה מצווה. אדם כזה שלא מרגיש שלשון הרע זה רע, והוא קורא את חפץ חיים, מה יקרה לו? הוא יהפוך להיות המומחה העולמי להיתרים לדבר לשון הרע. ואז אדם כזה יבלה את ימיו בלשון הרע המותר, ולא יעבור פעם אחת על ההלכה. השאלה איזה מידות יש לו בנפש. הוא יהיה אדם רע. ברור? לכן, ההבנה שהדיבור של לשון הרע זה דבר מכוער, צריכה לקדום לקבלת התורה. אתם שואלים שאלה יפה, אז מאיפה הוא ידע? בסדר? לא במקרה, מדורי לדורות, האנושות מתקדמת בדבר הזה, זה גישושים. כן? מאז הפרה-היסטוריה עברו הרבה מים בירקון. ובני אדם קנו ניסיון בתחום המוסר. דברים התחזקו, דברים נחלשו. ולכן מתוך כך יש תורה מוסר שלנו. כמובן, מכיוון שאנחנו לומדים בבית המדרש, אז יש לנו גם דרכי ניסוח משלנו לתורת המוסר. וזה מסילת ישרים, שהוא ספר של תלמידי חכמים. גוי שיקרא את זה לא יבין, בגלל שהשפה היא שפה רבנית. אפילו אדם שלא למד תורה, אפילו יהודי דתי, לא יבין אם אין לו קצת ניסיון בלימוד תורה. אבל מה שנאמר באופן מהותי כאן איננו מיוחד ליהדות, אלא זה דבר אוניברסלי כלל אנושי. גם אם אנחנו לומדים את זה בסגנון המיוחד שלנו. זה דבר שחשוב לדעת אותו. כן. למה לא כתבה מה? כי התורה לא יכולה לכתוב את מה שקודם לה. למשל, התורה ניתנה לאנשים. אז התורה לא יכולה להגיד לתולעים, היו אנשים, ואחרי זה נדבר איתך. עכשיו, כן? זה דבר, זה הנחת יסוד. הרי תלמיד, זה הלכה בשולחן ערוך, תלמיד שאיננו הגון, זאת אומרת שאין לו מידות טובות, אין מכניסים אותו לבית המדרש. אני מכיר ישיבות ששם היו אומרים, אבא, אתה לא הגון, תיכנס לבית המדרש, נעשה ממך בן אדם. זה לא נכון. כי אם הוא לא הגון, בית המדרש יקלקל אותו. אז אסור להכניס לו לבית המדרש, כי אז אתה מזיק לו. אז לא תלמד אותו בכלל? לא, לא אמור שלא ללמד אותו. תלמד אותו, אבל מחוץ לבית מדרש. כי אז הוא מבין שהוא עדיין לא לגיטימי. ההרגשה הזאת, הוא לומד תורה, אבל זה מחוץ לבית מדרש, זה המניע אצלו לשנות את אישיותו כדי להיות ראוי להיכנס לבית המדרש.
מה הגדרה שבן אדם לא?
מידות רעות.
כן,
ודאי, ודאי. בכל ישיבה יש מה שנקרא מכינה. בודקים. כן? במכינה של דרך ארץ, יש לך מידות טובות או לא? מלא פה X, מבחן אמריקה. זה כאן ככה. אני זוכר, אני אספר לכם סיפור שקרה לי אישית. פעם הגיע לכאן תלמיד, מכון מיר, לפני 5 שנים. אמר, שלום, אני רוצה ללמוד אצלכם. בחור צעיר מאוד. בן 17, הוא היה. גם אני לא תמיד רגיל לקבל בן 17 למחלמי את זה. אמרתי לו, ומה עם צבא? הוא אמר, לא אכפת לי. אמרתי לו, אבל זה עם ישראל, לא אכפת לך מהישראל? הוא אמר, לא, אכפת לי רק מעצמי. אמרתי לו, אתה לא תלמד פה. לא למד פה.
איזה סיפור הרבה זה...
שאלה עד כמה? עד כמה? יש מינימום, יש מקסימום. אז רבן גמליאל היה מגזים.
אבל אמרו לו שולה הסגר, כאילו
שהם נכנס את כולם. כן, מגזים. בסדר, אז השאלה עד כמה? לא. אמר, הדרך היחידה כדי שאני אשנה אותו זה כדי שאני לא אקבל אותו. מה? לא, אל תדאג, יש ישיבה אחרת שקיבלה אותו. שהם הסתדרו שם. אגב, זה מחמיא לכולם פה, כי הם לומדים פה. מסיעת ישרים, מצד התוכן הפנימי, זה מתאים לכולם. אבל מבחינת הסגנון, מבחינת הידיעות שצריך כדי להבין מה הוא רוצה, אז צריך לימוד בבית המדרש. נו, מה יש? כתוב בתנא דאיליהו, מעיד אני עליי שמיים וארץ, שבין איש בין אישה, בין עבד בין בן חורי, בין ישראל בין נוכרי, שורה עליו רוח הקודש כפי מעשה. אני חוזר על מה שאמרתי. אתה שואל לי מה שאני אמרתי, אני מתכוון למה שאני אומר. זה אני לא עונה על שאלה.
אולי זה לא קשור, אבל בהסדרה דיבורות המצוות הדתיות עוברות קודם לפני המצוות המצוות.
למה?
למה לא קשור בהסדרה דיבורות? קודם כל לא תמצא.
הדיבר הראשון, סליחה אדוני, הדיבר הראשון בעשרת הדיברות זה לא תחמוד. ודאי. הרי אם אתה כותב עשרת הדיברות אחד מעל השני, אז מה הראשון שאתה מקבל? התחתון. נכון? אם אני אתן לך ספר ביד, איזה שורה אתה מקבל תחילה? לא, את התחתונה אתה מקבל. נכון? נכון? אז הדיבר הראשון בעשרת הדיברות זה לא תחמוד. כי אם תחמוד, אתה תהיה מוכן כבר לשקר בבית דין כדי לקבל את הכסף של חברך. אם כבר אתה מוכן לכסף, אדם שלא תכנס הביתה ותגנוב. אם כבר אז תיקח את אשתו. אם כבר אז תרצח אותו. ברור? זה מתחיל מלא תחמוד. אחר כך, אחרי שגמרת עם זה, אז אתה יכול להגיע להכרות חיוביות. קבל את אביך ואת אמך, זכור את יום השבת לקדשו. אז אתה עובר דרך, לא תישא ולא יהיה לך, ואז אתה מבין סוף סוף אנוכי השם אלוהיך. אנוכי השם אלוהיך זה לא דבר מובן מאליו, זה תוצאה של כל העבודה הזאת. זה סולם. כן.
לאדם לא היו
לאדם
מידות טובות.
נכון.
אם הדורות הייתי מבין שהקלקוליה
היה גודל
יותר,
אתה צודק, אבל יש באדם שני מוקדים. יש באדם מוקד נפש, והנפש, כמו שאתה אומר, אתה צודק, זה מלא יצר הרע. כן, אדם זאב לרעהו. כן, כלומר, בני אדם, אתה תגיד, בני אדם טבעיים, מגדל אותם, סמר היא. כן, אתה לוקח אנשים בלי שום חינוך, בלי כלום, יתחילו להרוג אחד את השני. זה בטוח. אבל יש באדם מרכיב נוסף, זה הנשמה שלו. והנשמה שלו גם כן מהירה בתוכו. ואז במשך הדורות אנחנו מצאנו מאבק ארוך מאוד בין הנפש לבין הנשמה, עד שבסוף המוסר פרץ. וזה הופיע דרך אברהם אבינו. כן, אברהם אבינו, כתוב, לא היה לו מורה, לא היה מלמד, לא היה לו רב, אלא שני כליותיו נעשו כשני ספרי תורה והיו מלמדים אותו תורה. והוא בעצם הביא להשלמת הדרך ארץ. אבל זה לא בא לו על ידי התגלות. נכון? אברהם, יצחק, יעקב, זה דרך ארץ.
אפשר להגיד שיש פה מהלך אלוקי.
ודאי שיש מהלך אלוקי, דרך נשמת האדם, ודאי.
גם בטוב וגם ברע, אם אדם מתפתח רע, זה גם לא...
אבל מה עם הנשמה שהקדוש ברוך הוא נטע בתוכנו? הוא נטע בתוכנו נשמה. נכון? מי שולט במי?
הקדוש ברוך הוא שולט שהרע לא יחמיר בעולם.
כן, אתה צודק, שיש השגחה כוללת לאורך ההיסטוריה שהטוב ינצח. זה נכון. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו. כן, בבקשה.
זה התשובה
הקדוש שנתת,
זה
אולי
יותר
מפרקידות,
אבל למה התורה הזאת
מציעה?
למה התורה
הזאת? כי שמה זה תיאור הנבואה. כי מה זה עשרת הדיברות? עשרת הדיברות זה דבר השם. אז מצד השם זה מתחיל באנוכי. מובן? כן, כן, ודאי. לכן זה כתוב כך. בסדר? אז זה לא רק חידוד, זה אמת. עכשיו, כן, מה אתה אומר?
יש הגמרא הזאת שאומרת שאם לא הייתה תורה, אני לא בטוח שזה לא הייתה תורה, עדיין לא עומדים דרך עץ מהחתול.
נכון. אלמלא ניתנה תורה, למדנו צניעות מחתול. דרך ארץ מתרנגול, גזל מנמלה. כן, ככה אומרת הגמרא. זאת אומרת שיש בטבע נתונים כאלה, שאחרי הרבה הרבה עבודה, והרבה שפיכות דמים, והרבה צרות, זה מביא לידי הכרות מוסריות מסוימת. עכשיו, כפי שאמרת, כן. אמת. הבנת הסוף סוף. כן.
הטוב הוא טוב, לא בגלל שאלוקים טבעה, בגלל שהטוב הוא טוב, בגלל שהוא להחולת שעצמו טוב.
נכון.
בלי שום קשר
לממד הלכי, הטוב. לא, בלי שום קשר לציווי האלוקי. אבל הקדוש ברוך הוא עשה את הטוב. זה חלק מהבריאה. ריבונו של עולם יוצר אור וחושך, עושה שלום ובורא רע. הוא עשה את הדברים האלה. כן? אבל זה לא הציווי שעושה את הדבר לטוב. ההפך, הציווי הוא הרבה פעמים עלבון. מה אתה מצווה אותי? מה, זה סימן שלא הייתי יודע מעצמי?
המהות של הטוב יונקת מהקדוש ברוך
הוא. בוודאי. נכון. אמת. כן, בבקשה. נכון. נכון, גם יראת השם שייך לגוי. מה זה יראת השם? ופה אני מגיע לנקודה השנייה. כן, בבקשה.
כשאדם מלכתחילה לא נברא בגלל שמנסים את
זה, אתה צודק. זאת שאלה שהרמח"ל דן בה בספר אחר שלו, דרך השם. בספרו דרך השם הרמח"ל מקדיש כמה פרקים רק לשאלה שלך. בסדר? כן, בבקשה. נכון, גם מוסר וגם חוכמה. רב נחמן אומר, מכל דבר יוצא דבר השם, נכון? כן.
נניח שלמשל ההורים שלי אוכלים כשר, ראש ממשלה, אתה לא יודע.
לא,
לא, נניח כזה.
נניח.
אז אני כזה, על שם כיבוד אביהם, אז בסדר, אז אני לא אשמור שם בית כרגע, כאילו, לא לפגוע בהם, או לא לשמור שם.
נכון. יש הווה מינה כזאת. זאת הווה מינה בגמרא. כן? הגמרא שואלת, למה כתוב איש אבי ואימו תיראו ואת שבתותיי תשמורו? כדי שלומר לך שאם אביך אומר לך אל תשמע את השבת, לא תשמע לו. אז כאן נשאלת השאלה, מה הייתה האהבה אמינה? מה פתאום ש... ובלי הפסוק הייתי כן מחדש שבת? זה הגמרא שואלת את זה. יונה, משום שהוא קש כבודם לכבוד המקום, אז היינו מבינים שאולי במקרה כזה כן היינו מחדים שבת. זאת אומרת, היה מקום למחשבה הזאת שכבוד ההורים, מכיוון שהוא כבוד השם, וזה מחייב אותנו אפילו לחלל שבת, כי הרי אם הקדוש ברוך הוא יגיד לך לחלל שבת, אתה תחלל, נכון? אם נביא בא ואומר לך תחלל שבת, אתה מחלל, נכון? מה? מה? שמה? כן. כן, אני אומר, כן, זאת אומרת, אז לכן... היה מקום לחשוב שההורים זה כמו קידוש החודש, שצריך לחלל את השבת. לכן היה צריך ציווי מפורש שפה צריך לא לשמוע להם. אגב, אם אדם, אז לפי ההלכה, אם אביך אומר לך לחלל שבת, אתה לא מחלל. האם צריך להמשיך לכבד אותו? לפי ההלכה. ודאי. אתה אומר, הוא אומר לך, תחלל שבת ותביא לי כוס מים. אז שבת אתה לא תחלל, כוס מים תביא לי, בסדר. אני אומר, כן, אבל אני רוצה כוס מים חמים שחיממת. לא כל דבר אפשר. עכשיו, בואו נעבור עכשיו לנקודה השנייה, יראת השם. יראת השם זה מוטיבציה מוסרית אחרת, כלומר, הייתי אומר ככה, מבחינה טכנית מעשית, אין הבדל בין מעשה שנובע ממוסר לבין מעשה שנובע מיראת השם. אבל ההבדל הוא בכוונה. מה אני רוצה להשיג כשאני עוסק במוסר? אני רוצה להשיג את שלמותי כאדם. מה שנקרא? בי המנש. להיות בן אדם. מה? זה הכנת הכלי, יפה. לעומת זה, יראת השם, זה על מנת להידבק בשם. והדבקות בשם זה עולם אחר לגמרי. וזה אפשר לומר, המדרגה העליונה של הדבקות בשם זה רוח הקודש. ולכן, כל ענייני המוסר בישראל מופיעים על רקע השאיפה הנבואית. גם הרמב"ם, בהקדמתו למסכת אבות, אומר שכל עניינה של מסכת אבות זה להביא את האדם לידי כך שהוא יהיה נביא. כלומר, אם קיימת את כל מסכת אבות, עברת קורס לנבואה בחמישה פרקים. באמת. רק מה, אז קצת קשה לקיים את כל מסכת אבות, יש לקיים כמו שמתכוונים שם במסכת אבות שזה יקיים, ולכן זה כבר 2400 שנה שאין לנו נביאים. זה קצת חבל. אבל שאיפת הדבקות האלוהית נשאר. מהי שאיפה? מה הביטוי ההלכתי לשאיפה הזאת? זה מה שנאמר בפוסקים, בגמרא, גם בספרי, על הפסוק והלכת בדרכיו, שפירושו שצריך להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. מהו רחום? אף אתה רחום. מהו חנון? אף אתה חנון. אז אם כך צריך ללמוד מהן המידות של הבורא כביכול, זה לימוד בפני עצמו, ואחר כך ליישם את זה אצל האדם בעצמו, כן?
כשיש מידה לרחמנות, זאת אומרת שיעור מסוים, אדם הוא לא רחמנות.
נכון, נכון. זה, יש ב... יש ביטוי ב... והלכת בדרכיו, אז שמה אומר רבי אברהם בן עזרא, זה סוד גדול. כך אומר רבי אברהם בן עזרא. והלכת בדרכיו, זה סוד גדול. מה זה סוד גדול? תלמיד חכם אחד אמר לי, הסוד הגדול זה, זה שקדוש ברוך הוא יש לו דרכים, רחום, חנון, זה יפה, אבל כמה רחום, כמה חנון, כמה ערך אפיים, כמה מידת הדין. זה סוד גדול. כלומר, השיעור, המאזן של המידות, זה דורש ידיעת הסוד. כן. רגע, אז אתה שואל אם אפשר או אם אי אפשר? מה אתה, מה טוב? אפשר, אפשר, אפשר. אפשר לתקן את המידות. בשביל זה יש ספר מסיעת ישר.
אבל מה
אני לא יודע, אתה מדבר על איזשהו מקור שאני לא יודע. אז תביא את המקור, ואז אני אוכל להדיר. כן.
הספר למעשה מחולק לשניים?
לא, לא, לא. אז יש פה שתי מגמות ביחד.
אבל יש איזה קטע שהוא, אם אני זוכר טוב, בספר שאומר כאילו עד כאן זה חסידות, כאילו כולם צריכים לשאוף, ומי כאן...
כן, יש חלוקה, יש חלוקה לספר, אבל החלוקה לא לפי העיקרון הזה. בסדר? יש סיבה אחרת לחלוקה. אנחנו נלמד אותה, אל תדע. כן? עכשיו, יש עוד דבר שמבדיל בין המוסר לבין יראת השם. זה הדבר השני. כלומר, הדבר הראשון שמבדיל זה המוטיבציה, המניע. הדבר השני שמבדיל בין מוסר לבין יראת השם זה הסדר של המידות. אם אדם רוצה רק להגיע למוסר בלבד, אז הוא עושה לעצמו רשימה, תרשים של האישיות שלו. כן? מתבודד בתוך ביתו שעה שלמה, מסתכל איך הנפש שלו נראית. ואז הוא אומר, במידה הזאת אני בסדר, פה יש מה לתקן, פה זה בכלל גרוע, פה יש מה להוסיף וכו'. אחרי שהוא הגיע למסקנה הזאת, באיזה סדר הוא צריך לתקן? זה בכלל לא משנה. העיקר שבסוף הוא יהיה בסדר, נכון? כלומר, יש, למשל, יש ספר שכתב אחד מחכמי איטליה לפני 400 שנה, נקרא מעלות המידות. מה זה מעלות המידות? זה 50 פרקים, כל פרק זה מידה אחרת. מידת הענווה, מידת השמחה, מידת היראה, מידת הטוב, מידת מה שאתם רוצים. טוב לב, כל המידות, שם יש 50 מידות. אז אני צריך פשוט לעבור על הספר, לראות, במידה הזאת יש לי פה מה ללמוד, פה יש לי מה להוסיף, פה זה דווקא בסדר, וכו', נכון? וזה בכלל לא משנה באיזה סדר. לאום מה? למה?
אם היה מתחיל במידה שיותר גרוע אצלי, אז הוא היה, לפחות לא היה ממשיך לעשות הגרוע, והיה משפר אותה.
אתה צודק, אז יכול להיות שהוא צריך להתחיל ביותר גרוע, אבל גם כשהוא מתחיל ביותר גרוע זה לא משנה מה היותר גרוע. כלומר, יש אחד שאצלו היותר גרוע זה זה, ויש אדם שאצלו היותר גרוע זה משהו אחר. מה שאין כן, כשמדובר ביראת השם, בדבקות אלוהית, יש חשיבות לסדר המידות. ואם מבלבלים את הסדר, מקלקלים. ברור? כלומר, חייבים לתקן קודם כל מידה X, ואחרי זה מידה Y, ואחרי זה מידה Z. אם משנים, זה מבלבל, זה מה שנקרא דרך הקודש. יש ספר של הרב קוק על מוסר בשם מוסר הקודש. זה החלק השלישי של אורות הקודש, מחולק לשני חלקים. החלק הראשון נקרא מוסר הקודש, והחלק השני נקרא דרך הקודש. מוסר הקודש זה המוסר בתור מוסר, דרך הקודש זה יראת השם. ושם יש משמעות לסדר. לכן, מה? חלק ג', כן? ולכן יש ספר מסיעת ישרים, הוא גם כן מסודר בסדר מדויק מאוד, וזה מסוכן לנפש להקדים פרק אחד לפרק אחר. רמח"ל בעצמו מאיר על זה. הוא מסביר גם לנו. כן. אנחנו, אל תדאגו, בשיעורים הבאים אנחנו נעסוק בשאלות האלה. לא להיבהל. כן. לא, אם המטרה היא המוסר, אם המטרה היא יראת השם, זה כן משנה. או? ומכיוון שהספר עוסק גם במוסר וגם ביראת השם, לכן יש סדר לספר הזה. יש בו 26 פרקים. כנגד שם הוויה. כן. בוודאי. אתה צודק 100%. זה גם במוסר כך. השאלה במה אני מתמקד. אתה צודק. אם אני מתקן את מידת היראה, למשל, זה ברור שזה יגרור בעקבותיו עוד כמה דבר. אבל אני מתמקד בנקודה הזאת. לא, לא יראת השם, יראה. ונלמד. סבלנות. כן. מה? אורחות צדיקים זה ספר מוסר, נכון. יש שם הרבה מרכיבים של יראת השם, אבל באופן בסיסי זה מוסר. נכון, אני לא יודעת, לא הייתי אומר לגמרי אקראי, אבל הוא פחות חשוב מאשר במסיעת ישר. כן, בבקשה. נכון, כן, הלאה. יש גם מוסר תורני פה, יש גם. יש כמה דבר. למשל במידת הנקיות במיוחד. לא, אפשר, אפשר. כשאנחנו נלמד, אנחנו גם נעמוד על הדברים האלה. כן. או שזה בא לבד.
לא, זה לא בא לבד, אבל רוב בני אדם שהם עושים משהו, הם עושים משהו מוסרים, יודעים, אולי הם מתכוונים
משהו, אתה צודק, שיש הכרות מוסריות שקלטנו מן החברה, אבל הן מקורם בלימוד. וזה כל ההקדמה של המסילת ישרים להסביר מדוע זה צריך ללמוד את זה. זו השאלה הראשונה שהוא דן בה. למה את המוסר צריך ללמוד, ולאכול אני לא צריך ללמוד? אין שיעורים בשום בית ספר בעולם, מה זה לאכול? כולם יודעים לאכול. לא לימדו אותם. אז למה מוסר צריך לימוד? נכון? אז זה מסביר למה. בסדר, עד כאן להיום.